חדש של 15 דקות, שלום לכם, והפעם הקרב על הכותל, על הסערה הציבורית בארץ ובעולם בעקבות הכוונה לאשר מחדש את מתווה הכותל. אנחנו אומרים שלום לחנן גרינווד, עורך ערוץ יהדות בישראל היום.
שלום שלום.
מתווה הכותל, בוא נתחיל עם זה. מה זה אומר מתווה הכותל? אנחנו יודעים שהממשלה אישרה את המתווה הזה ב-2016, מי שעמלו עליו זה כמה חברי כנסת, גם נתן שרנסקי אם אני לא טועה, והיא מאפשרת תפילת רפורמים וקונסרבטיבים ברחבה שמדרום לרחבה שאנחנו מכירים. מה זה אומר בדיוק? מה זה כולל?
אז קודם כל, מילה לפני זה, את הכותל כמו שאנחנו מכירים היום, בעצם כולם מכירים, אבל הוא נתון בסכסוך מתמשך בעצם. קבוצות רפורמיות, קונסרבטיביות, אפילו ליברליות אורתודוקסיות, מבקשות בעצם מקום להתפלל, מקום שהם יוכלו להתפלל בלי הגבלות. בעצם ברחבה הנוכחית מחולקת לנשים וגברים, אין אפשרות למשל לאמא לרדת לרחבה ולראות איך הבן שלה עולה לתורה, למשל בבר מצווה, שזה משהו מאוד מהותי בכותל, ובעצם באו גורמים ואמרו אנחנו רוצים רחבה שבה יוכלו גם להתפלל, שהוא לא בדיוק על פי הלכה, שזה לא בית כנסת בהכרח, כן. אלא יותר מקום עם הוואי. בני זוג מגיעים עם הילדים שלהם לבר מצווה מארצות הברית, קורה המון, כן. ורוצים שכל המשפחה תהיה מסביב. הסיפור הזה מתמשך כבר הרבה מאוד שנים, הדרישה הזאת אי אפשר לדעת אפילו מתי היא באמת התחילה, ובעצם מה שקורה ב-2013, נכון, כשבנט הוא שר דתות, ושר ירושלים ומורשת, הראשון מסוגו לדעתי במשרד הזה, הוא בעצם הודיע שתקום רחבה נוספת. הרחבה הזאת מוקמת, והיא בעצם הופכת לעזרת ישראל שקיימת היום בכותל המערבי. יש, היא נמצאת בצד, היא מאוד קטנה, היא מאוד לא נוחה. ב-2018, אגב, נפל אבן שם.
נכון, אנחנו זוכרים את זה.
נכון. והיא עד היום מהווה בצורה מסוימת מקור לחיכוך, אם תרצה אני ארחיב על זה. בשורה התחתונה, מה שרוצים לעשות, הרפורמים לא מכירים, הם מכירים למחצה נקרא לזה ברחבה הזאת, נשות הכותל ממש לא מכירות ברחבה הזאת, הם רוצים רחבה ככל הרחבות. ההסכם שבעצם...
אז מה אומר מתווה הכותל? יפה, מה נתן להם מתווה הכותל?
יפה, אז מתווה הכותל בעצם אומר דבר כזה, הרחבות כולן יהיו מאותו פתח, כלומר אתה תיכנס לרחבת הכותל המערבי, ויהיה לך שלוש אופציות. אופציה אחת, רחבת הגברים, אופציה שנייה רחבת הנשים, ואופציה שלישית רחבת ישראל.
כן.
בניגוד למצב היום שבעצם זה כמעט מוחבא, אם אתה לא מחפש את עזרת ישראל היום, אתה לא תמצא אותה.
כן.
הרחבה על פי ההסכם המקורי בעצם הייתה לדעתי פי 130 בגודל, 130% סליחה, בגודל לעומת עזרת הנשים, וכ-70% מעזרת הגברים.
אז זאת אומרת, את אותה עזרת ישראל להרחיב מאוד ולחבר אותה לכניסה אחת משותפת. זה בעצם היה המתווה.
נכון, נכון. כשבעצם, ובמקביל, לבזר בעצם את הסמכות. כי מי ששולט היום בכותל הוא רב הכותל, הקרן למורשת הכותל, רב נכון. הכותל, הרב רבינוביץ', שמוכר לנו מאסון מירון, שמוכר לנו מהרבה אירועים אחרים, אבל הוא זה שמחליט בסופו של דבר, והוא כרגע, אגב, בסכסוך מתמשך עם נשות הכותל שרוצה...
אגב, הוא הסכים בהתחלה על המתווה והתחרט, נכון? מה עמדתו?
אז תראה, אומרים עליו שהוא בן אדם פרגמטי, זה כל עוד לא יודעים מזה. כלומר, בשורה התחתונה, לחרדים יש בעיה. החרדים, כשאני מדבר על חרדים, אני מדבר על חקים חרדים, הרבה פעמים הם מאוד פרגמטיים מתחת לשולחן. אוקיי? כלומר, הם מוכנים להגיע להסכמים, אבל ההסכמים האלה לא יכולים להיות ציבורים, כי אז מתעוררת סערה בציבור שלהם.
הבייס שלהם, בדיוק.
בדיוק. ומה שקרה בעצם ב-2016, שבעצם ההסכם הכותל נחתם, ואז בעצם הציבור גילה שיש הסכם שבו בעצם מביאים לגיטימציה לפילה
רפורמית. זאת נקודה מאוד מעניינת שאנחנו נתקלים בה, שבעצם אם מסתכלים מבחינה דתית, חברי הכנסת החרדים, או חרדים בכלל, מבחינה דתית, הם רואים שיש פה איזושהי אפשרות כן לאפשר רחבה כזו, אבל אז מגיע העניין הפוליטיקה. העניין הפוליטי, לרצות את הבייס, אנשים מתנגדים, וזה נופל.
נכון. חשוב להגיד, מבחינת החרדים וחלק מהדתיים, רפורמים זה הבעיה הכי גדולה. כלומר, לא מטריד אותם מחילונים, מטריד אותם מרפורמים.
זהו, רציתי להגיע לזה עוד מאוחר יותר, אבל בוא, אם כבר הזכרת, מה באמת חושבים החרדים על הרפורמים? אני יודע שהם יותר משוקצים, סליחה, מאשר חילונים. מה כל כך מרגיז אותם ברפורמים?
שהרפורמים בעצם במובנים מסוימים, לפחות לתפיסתם של החרדים, הם בעצם מקימים דת חדשה. כלומר, בסופו של דבר, החרדי הממוצע רואה את החילונים כתינוק שנשבע. אדם שלא יודע מה נכון במרכאות, אבל הוא לא עושה דברים, בדיוק נסלח לו, נוסע בשבת, הוא לא מבין, הוא תינוק שנשבע. לעומת זאת, הרפורמים אומרים, לא, 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 אנחנו אומרים שהדבר הזה לא רלוונטי. מותר לנסוע בשבת, מותר לשים מיקרופון בבית כנסת, וזה מבחינתם דומה במקצת אולי לקראים, לצורך העניין. כי הקראים בעצם אמרו אי שם לפני 2000 שנה, אנחנו ניקח רק את התורה בשביל כתב, ולא את התורה שבעל פה, את מה שהחכמים בעצם אמרו. ואז הם בעצם קבעו סדרים אחרים. היום הרבה מהקראים הם לא מוגדרים יהודים בכלל, בדיוק מהסיבה הזאת. ובעצם המאבק ברפורמים שהתחיל לפני, לדעתי, 150, 200 שנה, משהו כזה, התחיל כך. כלומר, בעצם אנשים שאמרו, כחלק מתנועת ההשכלה, אנחנו עושים את היהדות על פי מה שאנחנו חושבים לנכון. זה אגב ההבדל שבין קונסרבטיבים לרפורמים. שקונסרבטיבים לא אומרים את זה, קונסרבטיבים, התנועה המסורתית בישראל, פשוט יותר מכילים. ולעומת זאת, הרפורמים...
אבל עדיין הם רואים אותם כמקשה אחת, אם אני לא טועה.
הם רואים אותם כמקשה אחת בגלל שזה נושא פוליטי. אבל בסוף, כשאתה מסתכל על זה בזוויות קצת יותר פנימה, במיקרו, אז זה כן שונה.
תכף נגיע למה שקורה היום והאימות על המתווה הזה, אבל עוד לפני זה, נשות הכותל. מה רוצות נשות הכותל?
נשות הכותל רוצות בעיקר להתפלל עם ספר תורה בעזרת נשים. הן לא מקבלות את מתווה הכותל בעצם, הן רוצות מקום...
זאת אומרת, גם מתווה הכותל לא מספק אותן.
נכון, נכון, פחות או יותר. כי הן מבחינתם רוצות שוויון. המטרה של נשות הכותל, נשות הכותל לא מורכבות רק מנשים רפורמיות. החרדים אוהבים לשים אותם במשבצת הזאת. אבל מדובר בנשים אורתודוקסיות וחילוניות, ליברליות, מאוד, פמיניסטיות מאוד.
זאת אומרת, גם אורתודוקסיות, בנשות הכותל יש גם אורתודוקסיות.
כן, כן, תראה, אורתודוקסיות, אבל חשוב להגיד מהצד המאוד ליברלי. כלומר, אנחנו לא מדברים פה על ישיבת הר המור וישיבת מרכז הרב, אלא איזשהו מקום ליברלי מאוד פמיניסטי, שבא ואומר, אנחנו רוצות שוויון, אם מותר להתפלל כמו שצריך בעזרת גברים, מותר להתפלל בעזרת נשים. ולכן הן נאבקות, כמו שראינו בחודש, לפני שבועיים, בראש חודש. כל ראש חודש, כן. בדרך כלל פחות שמים לב אליהם ברמה התקשורתית, והן מנסות להכניס ספרי תורה, והן עם הרב גלעד קריב.
גלעד קריב, שהוא רפורמי ושהוא חבר כנסת.
נכון מאוד. והן בעצם נכנסות, מנסות להכניס כל פעם ספר תורה. הרב קריב הוא בעצם יש לו חסינות, אז הוא מכניס ספר תורה. הסדרנים של רב הכותל רבים איתם.
ואז הנשיא הרצוג מתערב, כמו שקרה בפעם האחרונה, כדי לא להציס את השטח, וזה מביא אותנו למצב העכשווי.
נכון. אז אם תרשה לי משהו על, 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 על התסיסה האחרונה, כי התסיסה האחרונה הייתה שונה. כן. בפעם, בעצם מה שקרה בהתחלה עם הסכסוך עם נשות הכותל, לפני כמה שנים כבר, היה שנשות הכותל היו מגיעות, מולם היו מגיעים המוני, המוני, המוני תלמידי ישיבות, המון בנות סמינרים, בעצם כיתה י' ב' של החרדים, כי הם כאילו לא מבטלות תורה, ומהפגנה, מכות קצת, דברים כאלה. זה נגמר בשלב כלשהו, כי החרדים הבינו שזה לא יעיל. וכך בעצם המאבק של נשות הכותל למורת רוחם קצת ירד מדרגה. אבל מה שקרה הפעם,
בפעם האחרונה עם דרי.
בדיוק, בעלייה המחודשת של מתווה הכותל, שהחרדים רואים אותו בעצם אחרי התקציב כאיום הגדול, הוא שבעצם הדרי הודיע שלא ייתן יד להחרבת הכותל ולביזוי הכותל, והוא בעצם הודיע שהוא יגיע. ברגע שהוא הודיע שהוא יגיע ביחד עם עוד חברי כנסת חרדים, והוא קרא להמונים להגיע, בעצם התעוררה
תסיסה. חשש להסלמה גדולה,
נכון.
כן.
עכשיו חשוב להגיד, זה נכון שנשיא המדינה התערב, ובעצם כביכול המהומה נבלמה, היא לא נבלמה לגמרי, כי זה קרה יותר מדי מאוחר. הרבה מהתומכים של דרי, של חברי הכנסת החרדים, כן הגיעו, כן היו עימותים, הם לא היו מה שהיה קורה עם חברי כנסת, הם מגיעים, אבל כן, כן היה יותר מרגיל.
כן, אוקיי. עכשיו, אז זאת המהומה נכון לרגע זה. עכשיו, בממשלה, גם אתה לא מבין בדיוק מה רוצים. אגב, המתווה הזה התקבל בתקופתו של נתניהו כראש ממשלה, וזה היה באמת מתווה היסטורי, אפשר לומר, ודווקא עכשיו נתניהו תמך בקריאה הזאת של דרי להגיע לכותל. עכשיו, אותו דבר, גם אנחנו לא מבינים מה קורה בתוך הממשלה. מצד אחד יש את האגף היותר ליברלי, אם אפשר לקרוא לו כך, לפיד, ליברמן, מיכאלי וכו' וכו', שדוחפים במרץ לקראת המתווה הזה. אגב, אותו מתווה פחות או יותר שמדברים עליו, אני מניח, תכף נגיע לזה. ומהעבר השני, אתה שומע גם את מתן כהנא, איש דתי, איש הציונות הדתית, שר הדתות, שבעיקרון די מסכים, יש לו אולי איזה השגות, אותו דבר אלקין, הילד שקד. איפה זה עומד מבחינת הממשלה? מה להערכתך קורה שם?
אז קודם כל, כדי להבין את זה, צריך להבין שהציונות הדתית, למרות שאוהבים להגדיר אותה כמקשה אחת, היא ממש לא.
ממש לא. במיוחד לא לאחרונה, עם כל
נכון, אבל זה רק
פיצול הפוליטיקה.
זה נכון, אבל זה פיצול פוליטי. הפיצול הזה קרה לפני הרבה מאוד שנים, הוא קרה בשנות ה-90, כשישיבת הר המור התפצלה ממרכז הרב, שגם היא לא נחשבת ליברלית. כלומר, יש פה פיצולים על גבי פיצולים. כשמפלגת הציונות הדתית שלקחה את השם הציונות הדתית, היא מייצגת היום גורמים יותר חרדליים, חרדי דתי לאומי, לעומת בנט ומתן כהנא שמייצגים יותר את המיינסטרים לקראת הלייט. אני לא חושב שהם ממש בלייט, יהיו שהתווכחו איתי, כל אחד וההגדרות שלו, אבל בגדול הם מייצרים גישה הרבה יותר פרגמטית והרבה יותר מקבלת. אגב, בנט לא מסתיר את זה, בכלל. קודם כל, אני מזכיר לך שאפני רגע אמרנו שב-2013, בנט הוא זה שחנך את עזרת ישראל.
נכון. אז הוא בעד מתווה הכותל לראש הממשלה בנט לדעתך?
אני חושב שאפשר להגיד בזהירות שבנט בעד. אני אגיד לך גם עוד דבר, אפשר להעריך שגם נתניהו בעד, אבל נתניהו מונע מלחצים פוליטיים, היה מונע גם אז. מזכיר לך שכמה שנים אחרי מתווה הכותל הוא גם יזם רפורמת גיור וגנז אותה. כלומר, זה לא הפעם הראשונה שבה הוא יוזם
לחצים פוליטיים מול החרדים.
נכון, נכון. בסוף יש לו לחצים פוליטיים, הוא רוצה לשמור עליהם כבני ברית, ולכן לא בכך אני לא יכול לדבר בשמו של נתניהו, כמו שאני לא יכול לדבר בשם אף אחד, כן. אבל בגדול אפשר להניח שהוא בסך הכל.
בוא נגיד שהשכל הישר, אם היינו פועלים רק לפי השכל הישר, אז היה הייתה כמה רחבה והמתווה היה יוצא לפועל. אבל יש עוד עניין שגם פה, אתה יודע, זה די אמביוולנטי. זאת אומרת, מצד אחד אומרים שרים בממשלה, לפיד, שמענו גם את שר התפוצות לאחרונה, נחמן שי ואחרים, זה חשוב מאוד מול יהדות התפוצות. והזכרת גם את הגיור, אז בזמנו, ביטול אותה רפורמת גיור וביטול מתווה הכותל, הביאו לאיזשהו קרע עם יהדות ארצות הברית ויהדות התפוצות, אמרו שלא יתרמו וכו' וכו'. אבל, יש מי שטוען עכשיו פרשנים, ויכול להיות שגם אתה תגיד אותם, ותגיד את הדברים, וגם אפילו בתוך היהדות עצמה, בתוך ראשי היהדות התפוצות, חלק מהם אומרים, טעינו בכיוון הזה, זה לא כל כך חשוב לנו מתווה הכותל. בוא תנסה להסביר לי או להאיר את עיניי מה בדיוק החשיבות, אם בכלל, של מתווה הכותל ליהדות התפוצות.
אז תראה, קודם כל, גם ביהדות התפוצות חשוב להגיד שיש זרמים שונים. כלומר, החרדים שבאים, למשל, בלונדון ובבריסל ובמקומות אחרים, ממש ממש לא רוצים את מתווה הכותל. בקרב היהדות התפוצות, כמו שאנחנו מגדירים אותם, מחאה פוליטית, חשוב לזכור שהרוב הם או חילונים או רפורמים. אוקיי? כלומר, בניגוד לישראל, שהרוב הם או חילונים או דתיים, בעצם חרדים, דתיים לאומיים, כל מיני דברים כאלה, בארצות הברית, הרוב רפורמים, הרוב משתייכים בצורה כזאת לקהילה רפורמית, שרואה את היהדות בצורה אחרת, יותר חברתית, פחות דתית, ובוודאי פחות מסורתית, הלכתית, ולהם הכותל הוא מייצג. בסופו של דבר, הם רואים את הכותל כמקום הזה שמגיעים אליו, המקום שאליו צריך לשאוף. הרי בסופו של דבר, החרדים היהודים בארצות הברית מחפשים כל הזמן נקודות השראה, הם כל הזמן מחפשים דרכים להתחבר לישראל, הם לא רוצים לעלות לישראל, אבל הם כל הזמן תורמים, הם כל הזמן מחפשים את נקודת הקשר. אני חושב במובנים מסוימים שהכותל זה נקודת ההקשר הגדולה ביותר, חשוב להם
בכל זאת, כן, ליהדות התפוצות.
כן, 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 חשוב להם להיות שם, הם המונים מגיעים בשנים שהם לא קורונה, כן, לכותל כדי לעשות בר מצוות, לעשות אירועים.
זאת אומרת שאם יידחה מתווה הכותל שוב, זה יביא לאיזשהו קרע שוב בין ישראל ליהדות התפוצות, ואם הוא יתקבל, זה יביא להתקרבות להערכתך?
אז אני לא יודע אם התקרבות זו המילה הנכונה, כי מאוד קשה היום, בעיקר ביהדות ארצות הברית, לקרב אותם. אנחנו רואים, אם ללכת לפן הפוליטי, הרבה יותר יהודים בצד הדמוקרטי, הרבה יותר נישואי תערובת ודברים כאלה. אני לא יודע אם לקרב זו המילה הנכונה, כי אני לא בטוח שאפשר לקרב, אבל זה בוודאי יוביל לאיזשהו סכסוך, יהיו יותר כותרות נגד, יהיה יותר אנשים שיכעסו על הממשלה, ואני מניח שמתוקף כך גם תרומות.
כן, ולא הספקנו לדבר על בגץ, משפט על בגץ, זה גם מונח לפתחו של בגץ, כמו כל דבר כמעט במדינה.
בדיוק, חשוב להגיד, הסיבה שכל הסיפור הזה של הכותל עולה, היא כי בגץ צריכים להחליט. המדינה קיבלה
צריכה לתת תשובה.
נכון. המדינה קיבלה דחייה כמה פעמים, בסוף החודש הקרוב, נובמבר, הם אמורים לספק תשובה בעניין הזה. אני חושב שנכון להגיד, בהתחשב העובדה ששוב, מי שעמד בראש משרד הדתות דאז הוא ראש הממשלה היום, והממשלה הנוכחית, אני אפשר רק להניח שמתווה הכותל ישוב ויעלה על השולחן.
טוב, זה באמת מעניין, ולהערכתך, חנן, כמי שמכיר באמת את השטח בנושא הזה, זה יכול, זה די יכול להביא למשבר רציני, פוליטי גם.
אני לא בטוח.
לא בטוח?
אני לא בטוח, כי מי שנמצא בממשלה, כמובן, בוא נגיד ככה, אין ספק שבאופוזיציה יצעקו, בסדר? אבל השאלה היא כמה הם משפיעים. בסופו של דבר, בממשלה, יש לך תמימודים, הרי יש לך...
ואם מרב מיכאלי ולפיד לא יקבלו את מבוקשם?
אולי, אבל הם רוצים. להם כל דבר יותר מאפס הוא טוב. כלומר, כרגע המצב מבחינתם הוא, יש עזרת ישראל
מצומצמת
וקטנה, וחוץ מזה כלום. כלומר, אם הם יקבלו כל דבר, יש סיכוי שהם רוצים. האם אנחנו ניתקל בניואנסים שהם יכסו או לא יכסו? אולי, אבל בסופו של דבר, אם הם יקבלו רחבה מוסדרת עם כניסה אחת שבה בעצם יהיה שוויון בין, גם אם זה לא יהיה בהכרח בגודל, אבל כן, שוויון שבין גברים אורתודוקסים, נשים אורתודוקסיות ורחבה משותפת, זה הישג, למה שהם יריבו על דבר כזה? ולעומת זאת, בנט ומתן כהנא כבר מצהירים שהם רוצים להגיע להסכמות, כך שאם... אם פיהם וליבם שווים במקרה הזה, אז כנראה שהם יגיעו להסכמות.
כן, אז זה מעניין, אנחנו יודע את זה תוך חודש, חודשיים, שלושה מקסימום, אפילו פחות.
בתקווה, אתה יודע, כבר קיבלו דחיות,
לך תדע. ויכול להיות שתהיה עוד דחייה, כמו שאנחנו רגילים, כן. חנן גרינווד, תודה רבה.
בשמחה, שיהיה יום טוב.